אז שוב שלום לכולם, אנחנו לקראת סוף ההקדמה של ספר מסילת ישרים. הגענו בעצם, הייתי אומר, למקור בתורה לספר מסילת ישרים, שעל פי הפסוקים שתכף נראה בספר דברים, פרק י' פסוקים י"ב י"ג, על פי הפסוקים האלה נאמרה הברייתא במסכת עבודה זרה, ועל פי הברייתא נכתב ספר מסילת ישרים. זאת אומרת, אם ישאלו אותנו איפה נכתב או מה המקור של ספר מסילת ישרים בגמרא, אז נאמר את מה שהרמח"ל בעצמו אומר לקראת סוף ההקדמה בעמוד הבא, והוא מה שאמרו בברייתא האהובה במקומות שונים בש"ס, אחד מהם עבודה זרה דף כ עמוד ב'. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות נקיות, נקיות פרישות וכו' וכו', שזה הסדר של ספר מסילת ישרים. כלומר, הרמח"ל פרק ופרט את הברייתא בספר מסילת ישרים. אז המקור, הייתי אומר, הישיר לספר מסילת ישרים, זאת הברייתא הזאת של רבי פנחס בן יאיר. אבל מה המקור לברייתא של רבי פנחס בן יאיר? אומר הרמח"ל, שמה שאנחנו מצאנו בתורה, זה שני הפסוקים בספר דברים פרק י', ומה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, מה הם שני הפסוקים? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כלומר, מה סך הכל הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? מה הרצון האלוקי מן האדם? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אומר הרמח"ל, כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך. חמישה ממדים, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות, ואז הוא מפרט את כל זה. אחרי שהוא מסביר כל אחד מחמשת החלקים האלה, עמוד הבא, אז הוא אומר ככה, והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. כלומר, שני הפסוקים האלה, שיש בהם בעצם, הייתי אומר, חמש משימות שהקדוש ברוך הוא הטיל על האדם, זה כללים. למשל, יראה, זה כלל. הליכה בדרכיו, זה כלל. אהבה, זה כלל, וכדומה. אומר הרמח"ל, אבל מצאתי בגמרא ברייתא שמפרטת את הכללים האלה שמופיעים בפסוקים האלה בתורה. והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול, ומצאתי לחכמנו זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר יותר פרטי, כלומר יותר פרטני, כלומר יותר מפורט. הוא מסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון, והוא מה שאמרו בברייתא, אמר רבי פנחס בן יאיר. זאת אומרת, ספר מסילת ישרים בתורה, פרק י' ספר דברים, פסוקים י' ב' י' ג'. ספר מסילת ישרים בגמרא, שהוא הפיתוח של הפסוקים האלה בתורה, למשל גמרא עבודה זרה דף כף עמוד ב', הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. ספר מסילת ישרים שלנו הוא הפירוט של הברייתא. אז אם ישאלו אותנו כמה ספרי מסילת ישרים יש, התשובה תהיה שלושה. הכללים היסודיים נמצאים בשני הפסוקים בתורה, הפירוט של שני הכללים האלה וסדר ההדרגה המעשי, איך קונים את חמשת הבחינות האלה, נמצאת, הפירוט הזה נמצא בברייתא. וספר מסילת ישרים הוא יותר מפרט את הברייתא הזאת. בסדר? ההערה הזאת היא חשובה כדי להבין שבעצם הרמח"ל לא המציא את ספר מסילת ישרים. לפי שיטתו, לפי הבנתו, ספר מסילת ישרים הוא פירוט של הברייתא, שהיא פירוט של פסוקי התורה שמתארים באופן קצר ותמציתי מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה מאיתנו. בסדר? אז בואו נתחיל. אני מציע להתחיל טיפה. אז בואו נתחיל. אם כן, הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך. אם נתרגם את זה בתרגום חופשי להיום, יהודי, מה סך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? עכשיו, זה נכון גם ברמת הפרט, זה נכון גם ברמת הכלל, אבל להיות בספר מסילת ישרים באופן פשוט עוסק במערכת הרוחנית קדושתית הערכית והמוסרית המידותית של האדם הפרטי, אז אנחנו נלמד את הדברים ברובד הפרטי. אבל העקרונות כמובן שייכים גם למערכת של עם. כלומר, גם עם ישראל כאומה, כציבור, כחברה, צריך לגלות את חמשת המדרגות האלה. לא אוסף הפרטים צריך לגלות, אלא המערכת הלאומית שלנו צריכה לגלות. בסדר? אבל בכל אופן אנחנו נלמד את הדברים ברובד הפרטי. אם כן, מה עם חמשת הדברים? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? נקודותיים. כי אם א', ליראה את השם אלוהיך, תכף נראה מה זה יראה, ב', ללכת בכל דרכיו, ההליכה בדרכיו, ג', ולאהבה אותו, אהבת השם, נראה בהמשך מה זה אומר, ד', ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, זה נקרא ברמח"ל שלמות הלב, נראה בהמשך, והחלק החמישי והאחרון, לשמור את מצוות השם ואת חוקות שמירת המצוות, קיום המצוות. טוב, אז כבר אנחנו שמים לב שקיום המצוות הוא בסוף. אחרי שאנחנו בונים בתוכנו את ארבעת הקומות הראשונות, אז יופיע השלב המעשי של שמירת כל המצוות. צריך אולי להגיד רק בסוגריים, שיש מהמפרשים שהסבירו את שני הפסוקים האלה גם בצורה אחרת. למשל, כדאי אולי להזכיר כאן, הנציב בפירושו על התורה, על הפסוקים האלה בעמק דבר, אז הוא מסביר שבעצם חמשת המשימות האלה, הוא מחלק את זה קצת אחרת, נגד יותר נכון, שני הפסוקים האלה, זה לא ציווי שכל אדם צריך לעמוד בו באופן אישי, אלא התורה כוללת בשני הפסוקים האלה ארבעה סוגי בני אדם בעם ישראל, והוא מחלק את הפסוקים, את המילים כאן בפסוקים, על פי אם יש וו החיבור או אין וו החיבור, למשל רק כדי לראות דוגמה, ואתה ישראל, מה השם לך שואל מימך נקודותיים? א', כי אם להירא את השם אלוהיך, לא כתוב אחר כך וו וללכת בכל דרכיו, אבל אחר כך כן כתוב וו, הוא לאהבה אותו, לא כתוב לאהבה אותו. אז למה בללכת בכל דרכיו אין וו החיבור, ובהוא לאהבה אותו יש וו החיבור? אומר הנציב, אם יש וו, זה מראה שעדיין מדובר לאותו אדם. אם אין וו, מדובר לאדם אחר. הסוג אדם אחד, מה הקב"ה שואל ממנו? להיראה את השם. סוג אדם שני, מה הקב"ה מבקש ממנו? ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם לך בכל דרכיו ובכל נפשך. סוג אדם שלישי, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, ולשיטתו, סוג אדם רביעי, זה סוף הפסוק, לטוב לך. טוב, ארבעה סוגי בני אדם, שליחי ציבור, תלמידי חכמים, האדם נקרא לו הרגיל, הסטנדרטי, הנורמטיבי, ואישה וכו'. טוב, כך הסביר הנציב. כלומר, כדאי להכיר שחוץ מהפירוש הזה של הרמח"ל על הפסוקים האלה, יש גם פירושים אחרים שלא בהכרח מסבירים שכל הציפיות האלה הן ציפיות מכל אדם. בסדר? הנציב שם מעריך, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה ישראל, מה ניסה כל שואל ממך? ונותן לנו איזו הפגזה. ההקדמה לכאורה לא רלוונטית, מה זה? בסך הכל מה אני מבקש ממך? ותאג זה וזה ו... זה... עד כדי כך שהנציב הזכיר שם מדרש שאומר שדוד המלך בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אחת שאלתי את השם אותה אבקש, ומתחיל להפגיז. שבתי בבית השם ובלקר בחלו, כצפיננו בסוכו, ביום רע, אסתיר נבסתה או לא. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה אמרת אחת שאלתי, ואתה מבקש הרבה. אמר לו דוד המלך, גם אתה אמרת, ואתה ישראל מה השם לך של מימך, וביקשת הרבה, כי אם לעירה או לאהבה, וכו'. טוב, אז יש הרבה מה לברר בכל הסוגיה הזאת, אנחנו לומדים כרגע מסיעת ישרים, אז אנחנו לומדים את הרמח"ל. בסדר? אז אם כן, בואו נתחיל לפרק מהי כל מדרגה ולמה בסדר הזה. בסדר? חשוב גם הסדר, לא רק חשוב להבין כל מדרגה בפני עצמה. למה, למשל, כמו שהערו מקודם, מדוע שמירת כל המצוות, זה בעצם המכה בפטיש, זה בעצם התוצאה. כלומר, נגיד זה קצת בצורה קיצונית. אם אדם שומר את המצוות, מקיים את המצוות, אבל לא מכוח הבניין הפנימי שבא לידי ביטוי בארבעת המדרגות הקודמות, כלומר, עירה, תיקון מידות, אהבה, שלמות הלב, אז א', יפה שהוא שומר את המצוות, צריך לשמור את המצוות בלי קשר לכלום או בלי תנאי, זה נכון, אבל יש הבדל תהומי בין אדם שמקיים מצוות מתוך הבניין הפנימי הזה, שהבניין המצוותי המעשי, הביצוע המצוותי המעשי הוא תוצאה של הבניין הפנימי הזה, לבן אדם שהוא מקיים את המצוות המעשיות והוא בכלל לא שייך לכל העולם הפנימי הזה. הוא עושה כמעשה קוף את המצוות. זה הבדל של שמיים וארץ. לכן גם לא רק צריך להבין כל אחת מהמדרגות פה, או כל אחת מהשאיפות האלוקיות מאיתנו פה, אלא צריך להבין גם את הסדר, את המבנה של הדברים. טוב, אז בואו נתחיל. אם כן, כלל כאן אומר הרמח"ל, כלל כאן כל חלקי שלמות העבודה נרצית לשמו יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב, ושמירת כל המצוות. החלק הראשון, היראה. דבר ראשון, מה אדם צריך לבנות בעולמו הפנימי כדי להתחיל לייצר, הייתי אומר, איזושהי תשתית להופעת השם עליו. דבר ראשון, היראה. על איזה יראה מדובר? היראה היא יראת רוממותו יתברך. שירה מלפניו כמי שירה מלפני מלך גדול ונורא, וכאן מילה חשובה, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. טוב, אז ידוע שיש באופן כללי בחז"ל שלושה סוגי יראה. נסדר את זה רגע לפי הסדר הזה, למרות שהרמח"ל בעצמו אולי קצת לא בדיוק לפי הסדר הזה. יש יראה שנקראת יראת העונש, יש יראה שנקראת יראת חטא, ויש יראה שנקראת יראת הרוממות. עירת חטא ועירת הרוממות קצת קרובים ביחס לעירת העונש. מה זה עירת העונש? עירת העונש זה האדם לא פועל פעולה, אם מדבר רגע על פעולות מעשיות, לא פועל פעולה, לא כי הוא מכיר את החומרה אם הוא יפעל את הפעולה, בקלקול של הפעולה הזאת, אלא כי הוא מפחד מעונש. למשל, אדם נוסע בכביש על פי חוקי התנועה, לא כי הוא מבין שזאת עבודה על המידות, לנהוג על פי החוקים, ולא כי הוא מבין שמול הנהג על פי החוקים זה סכנה לציבור, ויכול לפגוע באנשים אחרים, וכו', אלא כי פשוט יש שוטר, כי פשוט יש מצלמה. אז הוא לא רוצה נקודות, והוא לא רוצה לשלם קנס. זהו. למה לבזבז את הזמן ואת הכסף, את הזמן בקורס נהיגה מונעת ואת הכסף לטובת משרד התחבורה, וכו'. אז הוא לא שהוא מכיר בערך העצמי של הנהיגה הנכונה, אלא זה סוג של מנגנון הגנה שמשמר אותו מפני העונש. אז האם יש לו קשר עצמי לדבר? האם הוא מבין את חשיבות הדבר? האם הוא מזדהה עם הדבר? ודאי שלא. זאת המדרגה היותר נמוכה של עירת העונש, שכתוב בספרים שהיא העירה היותר מצויה אצל ההמון, ולכן ההמון הוא יותר מחפש את השכר ואת העונש. כלומר, אם אני מקיים מצוות, כמה סוכריות אני אקבל, ואם אני לא אקיים את המצוות, כמה סתירות אני אקבל, וכו'. זאת מדרגה חשובה, אנחנו לא מזלזלים בירת העונש, כל אחד מאיתנו זקוק, כמו שהרב קורא לזה בספר, הרב קוק קורא לזה בספר מידת הראייה, כל אחד מאיתנו זקוק לזרעונים של עירת העונש, איזה מין זרעונים קטנים כאלה שיש בתוכנו כדי לשמר את עירת העונש. כלומר, אם אדם יאמר, אני לא צריך שוטר תנועה בכביש, אני יכול גם להסתדר בלי מצלמה. רוב הנהגים זקוקים לשוטרי תנועה, כי זה שומר עליהם לא לפרוץ גבולות שאסור לפרוץ אותם. נכון או לא, רבותיי, את האמת? כן. כולנו, לפחות רובנו, זקוקים לשוטרי תנועה, זקוקים למצלמה. העונש הוא מרתיע, או פוטנציאל העונש הוא מרתיע. אז זה חשוב. כוח הרתעה זה דבר חשוב. בסדר? לכן, אנחנו לא מזלזלים בירת העונש, אבל היא המדרגה הנמוכה ביותר. אם כן, עירת העונש היא לא הערכה של הדבר מצד עצמו, ההזדהות עמו, ומלא המניעה מלעשות אותו, או המחויבות לעשות אותו, כן? כאן מדובר לא לעשות אותו אם מדובר על עבירה, אלא זה שאני סך הכל מפחד מההשלכות המעשיות כתוצאה מהעונש, כתוצאה מהפעולה שאני אעשה, שהן לא קשורות, התוצאות המעשיות האלה, באופן עצמי לעצם הפעולה, לעצם הכרת הערך או אי הערך של הפעולה. זאת עירת העונש, העירה הנמוכה ביותר. העירה היותר רוממה היא עירת חטא. עירת חטא, חטא הכוונה חיסרון, אדם ירא מלהיות חסר. כל אדם רוצה להיות שלם, אז הוא לא רוצה להיות חסר. אז עירת חטא היא כבר מדרגה יותר עליונה, כי אדם מכיר שאם יהיה חסר לו משהו, אז זה סוג של בעיה, סוג של היעדר, סוג של קלקול, ולכן הוא לא, למשל, הוא לא יעשה מעשה מקולקל, כי זה ייצור אצלו בנפש, בלב, במוח, בחיים, זה ייצור לו חיסרון, ייצור בתוכו חיסרון. שנייה, עוד טיפה. אז הוא לא רוצה להיות חסר. עירת חטא, עירה מלהיות חסר. כאן כמובן, יש הכרה של האדם בערך הדבר, הוא גם עד כדי כך מזדהה עם הדבר, שהוא פועל פעולות מעשיות, לא לעשות את הדבר הזה שגורם לו חיסרון, שגורם לו קלקול. בסדר? אז זאת כבר עירה יותר עצמית, יותר מהותית, יותר אמיתית. והעירה היותר עליונה, לפחות לפי חלק מהמפרשים, העירה היותר עליונה היא עירת הרוממות. מה זאת עירת הרוממות? עירת, הייתי אומר, העונש ועירת החטא, עם כל המילה עירה, הייתי אומר פחד. אני מפחד מלקבל עונש, אני מפחד מלהיות חסר. עירת הרוממות זה לא פחד. עירת הרוממות זה ההכרה של הרוממות האלוהית. הנשגבות האלוהית, הטוב האלוהי, האמת האלוהית, ובקיצור, כל משהו אמת, טוב, נכון וישר, אז אני ירא מכך שהרוממות הזאת לא תופיע בתוכי. לא רק אני ירא מהבורא כמה הוא גדול, אלא אני ירא כמה הבורא גדול, הוא מרומם מאיתנו, ואת הרוממות שלו, לפחות משהו ממנה, הוא שם בתוכנו. למשל, צלם אלוקים, כן, כפי שהתורה קוראת לזה. אז אדם ירא מהרוממות האלוהית, לא רק שיש שם מישהו למעלה שהוא מרומם ביחס אליי, אלא אני ירא מכך שהרוממות האלוהית לא תופיע בי. זה בושה, אם אפשר לומר, שיש בי פוטנציאל מרומם כזה, ואני לא חושף אותו, ואני לא מגלה אותו. כן, כמו שכאן הוא אומר, כמו אדם שנמצא בחברה של אנשים גדולים, והוא לא מדבר בפניהם, לא כי מפחד שהם יתנו לו עונש, אלא הוא מתבייש לדבר בפניהם, כי ההשגות שלו והתובנות שלו, ואולי גם סגנון הדיבור שלו וכולי, זה יראה דבר שולי וטפל ביחס לאנשים הבהירים האלה והמתנסחים יפה האלה והחכמים האלה והצודקים האלה וכולי. בסדר? לכן כאן הרמח"ל מדבר, הוא לא סותר, בהמשך הוא מדבר במידת הזהירות על יראת העונש ויראת החטא וכולי, אבל כרגע, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה ישראל, נקודותיים, או ואתה ישראל, פסיק, מה השם שואל מעמך, נקודותיים, דבר ראשון, קים ליראה, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה, עכשיו המשפט המרכזי, שיבנה היחס הנכון בין הבורא לנברא. יראה שווה יחס. עכשיו, היחס זה יכול להופיע או להיבנות בשלוש אפשרויות, בשלוש קומות, בשלושת המדרגות. או אני מפחד מהמלך, אני עבד של המלך, יראת העונש, או יראת החיסרון, יראת החטא, או יראת הרוממות, או מהרמח"ל, יראת הרוממות. בסדר, דרך אגב, זה מאוד מעניין שהרמב״ם, שכתב בספר המצוות, מצווה כמדומני ג', מצוות היראה, לעומת הרמב״ם, שכתב בספר משנה תורה, בהלכות דעות, כשהוא מדבר על היראה, היראה שהרמב״ם מדבר בספר המצוות, והיראה שהרמב״ם מדבר בספר משנה תורה, זה שתי יראות אחרות. בספר המצוות, הרמב״ם מדבר על יראת העונש, מצוות עשה שציוונו לירא ממנו וכו', ואז הוא מתאר את יראת העונש, ובמשנה תורה הוא מדבר על יראת הרוממות. איך זה יכול להיות? תשובה פשוטה. ספר המצוות, בלשוננו היום, זה הקיצור שולחן ערוך של הרמב״ם. זה ספר המצוות, סיכום של תרי"ג מצוות. למי מיועד ספר קיצור? מי לומד ספר קיצור ומי מנהל את אורחיו על פי ספרי קיצור? ההמון. האדם הנורמטיבי, הוא מנהל את חייו על פי ספרי קיצורים. ההמון למה הוא שייך? ליראת העונש. ספר משנה תורה, זה הספר הלמדני של הרמב״ם. זה הספר העיוני של הרמב״ם. מי מעיין בספרים? תלמידי חכמים. אנשים שהם יושבים ועמלים בתורה. הם אפשר לצפות מהם ליראת הרוממות. האם מכאן עקרנו את אפשרות יראת העונש, את אפשרות יראת הרוממות, סליחה, מהאדם הרגיל? לא. רק מצד שני, לא ניבהל. כלומר, כל אדם צריך להגיע ליראת הרוממות. כל אחד למדרגתו ובקצב שלו וכו'. אבל לא ניבהל מכך שאצל רוב בני אדם מצאנו שהירה הקיימת בליבם היא יראת העונש. בסדר? אז קודם כל הקדמה. היראה היא יראת רוממותו יתברך. זאת אומרת, שאירה מלפניו, אנחנו עדיין לא מבינים מה זה האירה, זאת אומרת, זה פחד או משהו אחר, אבל כרגע, שאירה מלפניו, כמו שאירה מלפני מלך גדול ונורא, וכו', אבל, מוסיף הרמח"ל, לא רק אירה מפחד, שלא כדאי לי להתנהג לו יפה לפני המלך, כי הוא ייתן לי פלי, כי הוא ייתן לי עונש, כי אני אקבל כנס, גיהנום, גלגול נשמות, וכו'. לא, ויבוש מגדולתו. המילה יבוש היא המילה החשובה פה. גם בעל חובות הלבבות מבדיל בין יראה מפחד ליראה מבושה. יראה מפחד זה אני ירא בלי להכיר את הערך של הדבר שממנו אני ירא. יראה מבושה זה אני מכיר את הערך הגדול הזה ואני מתבייש מפניו במעמד שלי ביחס אליו. כמה אני רחוק מזה, כמה אני לא מגלה את זה וכו'. זה ממד אחר לגמרי. יראת הפחד זה חוסר שייכות, יראת הבושה, שייכות. לכן שירה מלפניו כמי שירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו. מגדולתו של מי? של הבורא, שהיא הגדולה הזאת, מופיעה גם בו. אולי הערה אחת כדאי להדגיש כאן במשפט הזה, שידוע שתפילת 18 מחולקת מבחינת סדר התפילה לשלושה חלקים. החלק הראשון, ברכות השבח, מגן אברהם, מחיי מתים, האל הקדוש. אחר כך ברכות הבקשה, ואחר כך ברכות ההודעה, וכו'. עכשיו, בדרך כלל, מה ההבנה הפשוטה ביחס לברכות השבח? הקדוש ברוך הוא, כמה אתה גדול. כן, אז זה כמו אחד שכותב את זה מכתב, לכבוד ראש הממשלה, ירו מודו, מנהיגנו הדגול, וכו'. או לכבוד כבוד הרב, הגאון, עוקר ערים ותוכנן זה בזה, וכו'. בסדר? זה קודם כל פתיחה. הפתיחה הזה לדעת מול מי אתה נמצא, אל מי אתה מדבר, ובפרט אם אתה הולך לבקש בקשות. כמו שאתה כותב מכתב, סוף המכתב, איך אתה חותם? בתודה מראש, בציפייה לתשובה חיובית. אני מודה לך. באמצע, זה הבקשות. נכון? אדם כותב איזה מכתב לעירייה. שלב הראשון, לכבוד, אגף, התברואה וכו'. זה, למי זה מיועד? סוף המכתב, בציפייה לפתרון הבעיה, תודה רבה מראש וכו'. ובאמצע אני מפרט את הבקשה. ככה לכאורה תפילת 18 בנויה. זאת הבנה פשוטה. אומר הרב קוק, בעין היה, בפירושו לאחת האגדות בשס, שברכות השבח זה לא אלוהים אני משבח אותך כמה אתה גדול וכמה אני אפס. יראת הרוממות זה לא כמה אתה מרומה וכמה אני אפס ביחס לרוממות הזאת. אלא בדיוק הפוך. יראת הרוממות, הקדוש ברוך הוא כמה אתה גדול וכמה אני גדול, כי אתה שמת בי חלק מהגדלות שלך. זה יראת הרוממות, זה ברכות השבח. ברכות השבח זה לא הקדוש ברוך הוא, אתה מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא, אתה מגן אברהם, ושמת בנו יכולת, לפחות מסוימת, לגלות תכונת מגן אברהם. הקדוש ברוך הוא, אתה מחיי מתים, תחיית המתים מן עתיד לבוא, ושמת בנו לפחות תכונה מסוימת של החיות את המת. הנה, הנשמה מחיה כל יום את הגוף. האל הקדוש יותר פשוט. הקדוש ברוך הוא, אתה מקור הקדושה, אתה האל הקדוש, ובראת אותנו כאנשים קדושים שמסוגלים לגלות את קדושתך, וקדושים בכל יום, אלו חסל, אלו עם ישראל, קדושים תהיו. אז ברכות השבח זה לא אלוהים כמה אתה גדול וכמה אני אפס, לא שווה כלום ביחס אליך. כמה אתה גדול וכמה אנחנו גדולים. כי שמת בנו משהו ממך. אז נכון שאנחנו לא השמש, אתה השמש. אנחנו סך הכל קרן. אבל בקרן של השמש יש משהו מהשמש. היא המשכיות של השמש, היא תולדה של השמש. אז יש בה מעין קצת שמש. זה יראת הרוממות. זה לא רק הקדוש ברוך הוא כמה אתה גדול. אז יצירת היחס הנכון, בואו נסדר את זה רגע. אז אם כן, דבר ראשון, מה השם אלינו שואל מאיתנו? אנחנו עכשיו הולכים לבנות כאן קומות. קומה ראשונה מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, דבר ראשון, בניין היחס הנכון בינינו לבינו. מהו הבניין הזה? לא רק יראת העונש ויראת חטא, אלא יראת הרוממות. כלומר, הכרת רוממות הבורא, והכרה שהרוממות שלו נמצאת לפחות בממד מסוים בנו, ולכן גם אנחנו מרוממים, לא מכוח עצמנו, מכוח האלוקי שנמצא בנו, ולכן יש לנו תפקיד לגלות את הרוממות הזאת, כפי שזה יופיע בהמשך, הליכה בדרכה וכו'. בסדר? אז העירה, בואו נסכם, העירה, עירת רוממותו יתברך, שירה מלפניו, כמי שירה מלפני מילה גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כי בכל תנועה שהאדם בא להתנועע, זה לא רק שכזו בחור רואה אותו ומעניש אותו וכו', אלא כל תנועה שהאדם בא להתנועע, האלוהי אמור להתגלות דרכו. הרוממות האלוהית נמצאת בו, באדם עצמו, אז הוא אמור לגלות הרוממות הזאת. אז אני אמור להתבייש אם בתנועה מסוימת של חיים, זה רצון, מחשבה, דיבור, פעולה, לא משנה, כל ביטוי חיים, אם אני לא מגלה את האלוהי דרכי. הרי בשביל זה אני חי, בשביל זה הוא שם את הרוממות הזאת. בעיקר במצבים, נקרא להם המרוכזים, מבחינה רוחנית אלוהית, שבהם הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא יותר בגלוי. כמו למשל, הוא מזכיר כאן שניים, תורה ותפילה. תורה, עבודת השכל, תפילה, עבודת הלב, שני המרכזים, המוח והלב, השכל, המחשבה והמוסר וכו'. שני הממדים האלה, התורה והתפילה, עיסוק בתורה ותפילה, אלה שני ממדים תרכיזיים שבהם הרוממות האלוהית אמורה להתגלות בצורה יותר ישירה, מאשר למשל בעבודה, למשל יותר מאשר בנהיגה, כי תפילה ולימוד תורה זה מעמדים, נקרא להם אלוקיים, רוחניים, מרוכזיים. יש שם תרכיז אלוקות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. תורה זה השכל האלוקי, והתפילה זה, נקרא לזה הנשמה האלוהית שמתגלה דרכנו, וכו'. ולכן בעיקר במצבים האלה, האדם צריך להיות ירא יראת הרוממות. דרך אגב, מכאן גם יש כל מיני הלכות שנגזרות מההכרה הזאת של יראת הרוממות, בעיקר בזמנים או במצבים שבהם האדם, הייתי אומר, נכנס למעבדה, לסלון של המלך. לדוגמה, איך מתנהגים בבית כנסת? איך מתנהגים בבית מדרש? יש בזה כלל ההתנהגות. בבית מדרש זה לא מקום שבו אני מתנהג כמו שאני מתנהג ברחוב, או מתנהג בבית. יש בזה כללי. כללי דיבור, כללי הנהגה בין אדם לחברו, כללי ניקיון אפילו. זה כל מיני כללים. מכוח רוממות המעמד, רוממות המקום, רוממות המצב. אז זאת המדרגה הראשונה, עירת הרוממות. אם כן, יצירת היחס הנכון בין הבורא לנברא. טוב, נעצור פה כרגע, ובפעם הבאה נמשיך.